אוקיי, אז ניקח כמה רגעים לישיבה, רגע להתארגן. צריך איזו תנועה, אם צריך שאיפה לשחרור מהפה, מה שצריך. תת כמה רגעים למעבר. רק לשים לב מה קורה איתי כעת, איך אני כעת. כמה נשימות מלאות. וכמה שאפשר לאסוף את המודעות למפגש הזה. אם יש עיסוקים חיצוניים, לא נאבק בהם. כמה שאפשר לנסות להביא את המפגש הזה לקדמת הבמה של המודעות. לאט לאט. נפקח את העיניים, נחזור לחדר. היי. יופי. טוב. אז מה שנעשה היום, זה בעצם נמשיך בשיחה המתמשכת שלנו על הימות, שהיא תתמשך עוד זמן מה, נראה לי. גם לפי הקצב שלנו וגם לפי כמה כמות הכיוונים שאפשר לקחת אליהם את הרעיון הזה. אז אני רוצה קצת לסכם, קודם כל, נושאים שעלו בשבוע שעבר, בעיקר בחלק של השאלות והתשובות. היו לנו הרבה שאלות שבוע שעבר, ועלו שם הרבה דברים מאוד מאוד יפים וחשובים. אז בעצם, בשבוע שעבר, סיכמנו את כל הדיון באהימסה. בימה הראשונה, שהיא בעצם אי פגיעה, האימסה, אי פגיעה, ודיברנו הרבה על זה שכל שאר הימות בעצם מושתתות על, על האי פגיעה הזה, על עקרון העל הזה, שהוא גם העיקרון הכי מוכר בעצם, אולי העיקרון הארכיטיפי, שדרכו הרבה פעמים אנשים מתבוננים על, על היוגי, או אפילו על ההודי, כן, איזו מחשבה שכל ההודים הם צמחונים, וש... מין איזה משהו כזה. אז זה עיקרון שמאוד מאוד מזוהה עם הודו, ובמיוחד עם הפרקטיקות הרוחניות שהגיעו מהודו. ובעצם בפעם הקודמת דיברנו על איזושהי הגדרה שהבאתי של ההימסה, שדיברה על, על איזושהי הכרה, כן, על איזושהי הכרה פנימית של כל אחד ואחד מאיתנו, שכל אורגניזם, כל אחד מהפרטים השונים שמרכיבים את הבריאה, כן, חיים, צומחים, דוממים, ענקיים, קטנים, מיקרוסקופים, כל הפרטים, אז כל אחד מהפרטים האלה מגלם איזושהי תנועה בנתיב מסוים, והתנועה הזו רוצה למצות את הכיוון הטבעי שלה ללא הפרעה. אוקיי, אז נתנו את ההגדרה להימסה כמשהו שמבוסס על ההכרה הזו. ברצון של כל תנועה שמתגלמת דרך איזשהו פרט, איזשהו אורגניזם, לנוע במסלול הטבעי שלה ללא הפרעה, ושההכרה בכך באופן טבעי תמעיט את הפגיעה שלנו. נכון, אם אנחנו מבינים שכל אחד מהפרטים, שכל אחד מהאורגניזמים שמקיפים אותנו, רוצים להמשיך להתקיים בנתיב שלהם בלי שאנחנו נתערב להם, בלי קשר לכוונות שלנו, אוקיי, התערבויות שאנחנו חייבים לעשות, שם אנחנו כבר נכנסים לדיון של מאיפה אנחנו מתערבים ואיך אנחנו מתערבים. אבל כשאנחנו מכירים ומכבדים את הזכות הטבעית, האינהרנטית, הקיומית של כל פרט להמשיך את התנועה שלו, ללא הפרעה, גם אם זה אבן שנחה 200 שנה באיזה מקום, ואז סתם בסך הדעת הרמנו וזרקנו. כל דבר, זה, יש כאן משהו שהוא... שהוא מאוד מאוד רחב, הוא אפילו רדיקלי ברמת החוסר היררכיות שלו. אוקיי, אבל זה האימסה. אז ברגע שאנחנו מכירים בזה, כמובן שנמעיט בפגיעה. ככל שאנחנו יכולים, ואני חושבת שזה מובן מאליו, שננסה כמה שפחות להתערב. כן, נכיר בזה שכל התערבות שלנו בנתיב תנועה של אורגניזם אחר, יש שם פוטנציאל לפגיעה. עכשיו, משהו שעלה הרבה בשאלות, זה שאלה מאוד טבעית שעולה מול הדבר הזה, זה איך אני יודע מה המסלול הטבעי של אורגניזם אחר? כן, איך אני יודע מה התנועה הטבעית? איזה מין תנועה מתגלמת? ואיך אני יכול לדעת אם אני מפריע לתנועה הטבעית או לא מפריע לתנועה הטבעית? ובמקום הזה באמת דיברנו על נקודה מאוד מאוד חשובה, שאנחנו אף פעם לא יודעים לגבי תנועה של פרט אחר. הרבה מאוד מהעיסוק שלנו, כן, העיסוק הפסיכולוגי, הקוגניטיבי שלנו, מחוץ לתרגול הוא באחרים. נכון, במה שאחרים עושים, במה שאחרים צריכים לעשות, במה שצריך לקרות בעולם, באנושות, בבית שלנו, בקהילה שלנו. אז המון אנחנו תוהים לגבי נתיבים של אנשים אחרים. ובמקום הזה, או של פרטים אחרים, שהם לא רק אנשים, אבל עם אנשים זה הכי כואב, כן? שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים משהו על מה שמישהו צריך, או על מה שכדאי למישהו לעשות. אז במקום הזה, המסורת של היוגה תמיד מפנה את הזרקור אלינו. כן, אנחנו אף פעם לא מנסים לעצב את ההתערבות שלנו על מנת שהיא לא תפריע לכיוון התנועה הטבעי של הפרט שאליו אנחנו הולכים להתערב לפי מה שנראה לנו נכון לו, זה היה משפט ברור? כן, אלא אנחנו תמיד מפנים את הזרקור פנימה לראות מאיזה כוונה אנחנו פועלים. ואם אנחנו מוצאים את עצמנו יותר מדי מתעסקים באיך לא זה יהיה טוב, כן, איך לפרה זה יהיה הכי טוב שנעשה לה ככה וככה, או איך לאחותי זה יהיה הכי טוב שנעשה לה ככה וככה, איך זה יהיה הכי פחות מפריע, הכי פחות זה, זה איתות מאוד מאוד משמעותי שיש משהו שאנחנו לא מוכנים לראות, כן, שקורה בפנים. כי הרעיון הזה של האמסה תמיד מפנה אותנו פנימה למה המניע שלנו לפעולה. אם המניע שלנו לפעולה הוא השתוקקות או דחייה, הפעולה הזו בהכרח מייצרת פגיעה. אוקיי, וכאן יש לנו נוסחה שהיא לפחות פשוטה להבנה, גם אם לא פשוטה ליישום, אבל היא הרבה יותר פשוטה ליישום מלנסות לחשב את המסלולים של כל הפרטים שמקיפים אותנו. נכון? אז יש כאן משהו שעל אף שהוא יכול להיות קצת מציף בהתחלה, מגודל האחריות, לפחות הוא שם את הכוח בידיים שלנו. כן? אם אני פוגעת או לא, לא תלוי בנתיב של הפרט שאיתו אני באינטראקציה. זה לא תלוי בי אם הוא שם לב שהוא נפגע או לא שם לב שהוא נפגע, חווה שפגעתי בו או לא חווה שפגעתי בו. מה שמשנה זה מצב התודעה שמתוכו אני פועלת. ובהקשר הזה, אם אני פועלת מתוך השתוקקות ודחייה, בטוח שפרט אחד נפגע כבר וזה אני. נכון? כי פעולה מתוך השתוקקות ודחייה פשוט מזינה את הסמסקרות, את המעגל הפנימי, את הספירלה הפנימית האינסופית של השתוקקות ודחייה. אוקיי, אז זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. אנחנו אף פעם שנייה לא מנסים לנחש לגבי אחר, זה משהו שמאוד מאוד מסוכן. כן, אנחנו רואים את זה, איך מתוך מחשבה על טובת כן, טובת העולם, טובת האנושות, התנועה צריכה להיות כזאת, נכון? אז כל מי שהוא לא הולך בכיוון הזה, הוא לא בסדר, הוא כן בסדר. הניסיונות להסתכל החוצה, ולהגיד משהו על איזשהו נתיב חיצוני. אז היוגה תמיד לוקחת אותנו למניע הפעולה הפנימי, ויש כאן משהו ששוב, לפחות ברמת ההבנה והתפיסה, הוא מאוד מאוד פשוט, וזה חשוב. שאלה.
כן. מה כל מה שאתה אומרת על הנתיב של החיים?
אוקיי, אז השאלה היא איך נמנעים מהשתוקקות ודחייה, וזאת שאלת השאלות ש... אוקיי, אז אם אנחנו מדברים על כל הטווח של הרבה לידות, אוקיי, מהרגע שהתחלנו לתרגל עד שאנחנו מוארים, hopefully, someday, כן, ואז אין לנו השתוקקות ודחייה, אז אנחנו כרגע כולנו איפשהו במרחב הזה, נכון? בין ההחלטה להתחיל לתרגל עד להערה שתגיע אולי מתישהו. ובשלב הזה אנחנו עובדים במרחב שהוא הפחתת ההשתוקקות והדחייה. וזה לא דיכוטומיה, כן? זה לא 0 או 100, אלא יש כאן טווח. ומה שיפה בטווח הזה, וזה חוויה שיש אותה לכולם, לכל מי שמתרגל, הרבה פעמים אנחנו נורא מוכוונים לאיזה שהם פירות נורא דרמטיים של התרגול, ואנחנו לא שמים לב כמה ההשתוקקות והדחייה משתנה, אפילו לא אחרי עשרות שנים של תרגול. אז ככל שאני אפעל מפחות השתוקקות ודחייה, ככה הפעולות שלי פחות יפגעו. זה לא 0 או 100. אוקיי, הורדתי את מידת ההשתוקקות והדחייה שיושבת בבסיס הפעולה, הורדתי את מידת הפגיעה הפוטנציאלית שלה. וזה פשוט ככה עובד. זה מה שמייצר קרמה, זה כל המשחק הוא המשחק של ההפחתה הזו. וזה משהו שהוא מאוד מאוד ניכר בחוויה. כי גם לשתות כוס מים יכולה לנבוע מהשתוקקות אדירה שמובילה לסבל מטורף, ויכולה לנבוע מפשוט אני צמאה, אבל אולי אין לי עכשיו מים, אז עוד 10 דקות, ואני בדיוק בשיחה עם מישהו, זה דחוף עכשיו. וכולנו מכירים מצבים שבהם דברים מאוד מאוד פשוטים יכולים להיראות לנו כצורך אקוטי, שכאילו אי אפשר שנייה להסתדר בלעדיו. אותו דבר, נכון? לשתות כוס מים, לפתוח חלון בשיעור יוגה. אין לי אוויר, אין לי... אוקיי, בסדר. יש את זה, אין לי אוויר, אני מתה, ויש את ה... קצת מחניק לי, קצת חם לי, אפשר להתמודד, אי אפשר להתמודד, אז זה בדיוק זה. רמות שונות של דחייה. אז זה מאוד מאוד בפשוט, ואני חושבת שזאת נקודה חשובה באופן כללי, לשים לב איך אנחנו משתנים מתוך התרגול בדברים ממש קטנים שהם היומיום שלנו. היומיום שלנו זה לא הדרמות המטורפות בחיים שמדי פעם מגיעות, וגם בתוכן נמצא את עצמנו הרבה פעמים שונים אם יש לנו תרגול יציב בחיים, אבל זה הדברים הכי קטנים שרוב ההמון בחוץ נכנס מהם למצוקה 200 פעם ביום. שצופרים לי בכביש, שחוסמים לי את זה, כל דבר כזה יכול להיות השתוקקות ודחייה אדירה, או יכול להיות משהו שאנחנו באיזשהו דיאלוג יותר מרווח איתו, אפשר להגיד, אז זה הרעיון. אוקיי? כן. אוקיי, אז אני משתדלת לחזור על השאלות כמו שאתם רואים, כי כל הזמן אנשים כותבים לי, אנחנו מקשיבים לפודקאסט ואנחנו לא שומעים את השאלות. אז לפעמים זה מסתדר לי ולפעמים לא. אבל היום אני מנסה, כי בדיוק מי שכתבה לי אתמול. אז זה בעצם, אני מנסה להבין את השאלה. אולי יעזור לי שתגיד עוד קצת מה לא הסתדר ב... אוקיי. אוקיי, אז זו אותה פעולה. כן, השאלה היא מה זה פעולה שנובעת מהשתוקקות ודחייה, ומה זה פעולה שלא נובעת מהשתוקקות ודחייה. זו אותה פעולה. ההבדל הוא מצב התודעה שאתה ניגש לפעולה מתוכו, והאינדיקציה הכי טובה היא מידת הסבל. אוקיי, כי נניח אם נלך לדוגמת השיעור יוגה, השטנגה, חלונות סגורים, ואין לי אוויר, אין לי אוויר, אין לי אוויר. אז הצורך הוא אותו צורך. נכון, יש לנו צורך בעוד אוויר, צורך ברוח, צורך בצינון הגוף, אוקיי? יש את הצורך שאותו אנחנו רוצים לממש. עכשיו... לא, הרצון לממש צורך הוא... לא. ההשתוקקות היא התבייתות על אסטרטגיה ספציפית שצריכה לענות על הצורך הזה מיד. אחרת, מה יקרה? אוקיי? או ההבנה שאוקיי, יש לי צורך מסוים, אני יכולה לנהל איתו דיאלוג, אני יכולה לראות, אוקיי, הריווח הזה. אז הפעולה היא אותה פעולה, והצורך הוא אותו צורך. זה לא שלבן אדם מואר אין צרכים פיזיים. אין, פשוט האופן שבו הוא ניגש למימוש הצרכים הפיזיים האלה, הוא נטול השתוקקות ודחייה. השתוקקות ודחייה זה התגובה המנטלית הפנימית שלנו למילוי צרכים, בתכלס. אוקיי, אז הפעולה היא תמיד אותה פעולה. עם סקאלה עצומה של מידת ההשתוקקות והדחייה, שמתוכה אפשר לבצע את אותה פעולה. זה עונה? יופי. עוד שאלות? אוקיי, יופי. אז זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. ואני אגיד על זה עוד דבר קטן, אני חושבת שבחוויה זה מאוד ברור. מאוד ברור. מי שיש לו קצת חוויה של תרגול, הריווח הזה הוא ממש ממש ברור בדברים שפעם, לפני שנתיים, הייתי מתחרפנת מהם, והיום אני אולי מתחרפנת פחות, או לא מתחרפנת, או... אז בחוויה זה מאוד מאוד ברור. המקום הזה של לפעול מפחות השתוקקות ודחייה, ולפעול מתוך השתוקקות ודחייה בווליום היסטרי. אז אני חושבת שגם זאת סוגיה שהרבה פעמים אפשר קצת להרפות מהמאמץ להבין אותה, קוגניטיבית, וממש להפנות את תשומת לב לחוויה היומיומית שלנו, כי כולנו מכירים את הטרנספורמציה המאוד התחלתית הזאת שהתרגול נותן. אוקיי, עוד נקודה שעלתה בפעם הקודמת, זה באמת האופן שבו אנחנו מתערבים בדפוסים הפנימיים של עצמנו. כי באמת נטע הצביע על זה שגם יש לתודעה שלנו נטייה מאוד טבעית לייצר דפוסים ולפעול בצורה אוטומטית. והמודעות שנרכשת מתוך התרגול היא בעצם כמו התערבות בתנועה הטבעית של הדפוסים האלה, שהתודעה שלנו באופן מאוד מאוד טבעי מייצרת. אז דיברנו על זה שזאת באמת איזושהי התערבות שהתרגול מטפח אותה. כן, בניגוד להתערבויות אחרות שכמו שאמרנו, אנחנו מנסים להמעיט בהן, אבל גם ההתערבות הזו, בדיוק כמו כל התערבות אחרת ואפילו יותר, כי זאת ההתערבות הכי חשובה, כן, שדרכה אנחנו מתרגלים, צריכה לנבוע מהמון המון ענווה והמון אחריות והמון כבוד כלפי הדפוסים שבתוכם אנחנו מתערבים, כלפי הדפוסים שאותם אנחנו רוצים לעקור. ואני חושבת שהמילה כבוד היא מילה מאוד מאוד חשובה פה. זה משהו שאני רואה אותו המון, גם כשאני עובדת באופן פרטני עם אנשים, כמה זה משמעותי לכבד את הדפוסים שלנו, כמה זה משמעותי לכבד את הצרכים שעליהם הם בכל זאת עונים לנו, גם דפוסים שיש לנו שיפוט מאוד חזק כלפיהם, וככל שיש לנו יותר כבוד ויותר אמפתיה ויותר ענווה אל מול הדפוס, ככה הסיכוי שלו להיחלש ולהיעקר עולה. אוקיי, אז ושוב, זה משהו שאנחנו יכולים אולי טיפה להתאמץ להבין אותו, אבל אם אנחנו הולכים לחוויה, זה מאוד מאוד ברור לנו, אני חושבת, שכשאנחנו מגנים את עצמנו, שופטים את עצמנו או מאשימים את עצמנו, הדפוסים שלנו רק מחמירים, וכשאנחנו בהקשבה, באמפתיה, בכבוד, ובהבנה שהדבר הוא בסדר, כפי שהוא, גם אם יש לנו איזשהו רצון לשינוי, הדפוסים נחלשים. אוקיי, אז האסטרטגיה של התערבות ללא פגיעה, כן, התערבות ללא השתוקקות ודחייה, רלוונטית כלפי פנים, לא פחות מכלפי חוץ, ואפילו הרבה יותר, כן? כי כמו שאנחנו מדברים ומתייחסים לעצמנו, ככה אנחנו מדברים ומתייחסים החוצה, ותכף נעמיק בנקודה הזו גם בהקשר של סאטיה. זו שאלה טובה, מאיפה את מטפחת את הכבוד הזה? אני חושבת שלהגיד כבוד זה עוד מילה או עוד דרך לציין את ההתייחסות שהיא לא דרך השתוקקות ודחייה. תכלס, כי אם אנחנו רוצים להשתנות, הרבה פעמים יש לנו דחייה עצומה למצב ההווה, והשתוקקות מאוד גדולה לאיך אני אהיה כשלא יהיה לי את הדפוס הזה, איך אני אהיה שאני כבר לא אגיב ככה. אז זה פשוט עוד דינמיקה של השתוקקות ודחייה, והמקום של לכבד את הדפוס, להבין מה הוא עושה, להבין איך הוא משרת אותי, להבין למה הוא התפתח, זה פשוט מקום של השהיה, של ההשתוקקות והדחייה. כן, אז אני חושבת שזה יכולת שבפרקטיקה כמובן מתפתחת דרך התרגול, ולא רק, כן, יש עוד כלים בעולם חוץ מיוגה, אנחנו כאן מתעסקים ביוגה, וכשאנחנו אומרים כבוד, אנחנו כמו מדברים על איזושהי התנהגות שמייצגת את זה. כי הרבה פעמים אנחנו אומרים, אוקיי, בלי השתוקקות ודחייה, אבל מה כן? איך מתנהגים את זה? אז דרך אחת שאני יכולה לנסח התנהגות כלפי דפוס פנימי שלי שהיא לא השתוקקות או דחייה, זה כבוד. לכבד את הדבר הזה, לכבד את התפקיד שלו, ומתוך הכבוד הזה לנהל איתו מסע ומתן, ולראות איך אפשר לרקח אותו בהדרגה. עוד שאלות על זה? אוקיי. אז עוד נקודה אחת חשובה, לפני שאנחנו ממשיכים לסאטיה, זה באמת להדגיש את העובדה שמתוך הניסוח הזה שהבאתי, כן, של הכבוד והענווה המאוד מאוד גדולה אל מול המסלולים, אל מול התנועות של הפרטים שמקיפים אותנו, וההבנה שאין לנו יכולת להגיד או להבין שום דבר כלפי אופי התנועה הזו, אנחנו רק צריכים לקחת אחריות כל הזמן על המקום הפנימי שמתוכו אנחנו פועלים, כן, זה הסיכוי הכי גבוה שלנו להמעיט את הפגיעה. אז בהקשר הזה רק חשוב מאוד להדגיש שאנחנו פשוט לא מתעסקים בצד השני. אנחנו לא מתעסקים בה אם הצד השני נפגע או לא נפגע, האם הוא מרגיש כאב או לא מרגיש כאב, האם הוא דומה לי, האם הוא שונה לי, האם זה הגיע לו או לא הגיע לו. פשוט כל ההתעסקות הזו, ששוב, אני מציינת את זה כי אני חושבת ש... מה זה אני חושבת? אני רואה שהרבה פעמים כשאנחנו פוגעים, אנחנו מנסים כמו לשכך את המצוקה הפנימית שנובעת מהפגיעה על ידי בדיוק הסברים כאלה. אבל הוא כן הרגיש, הוא לא הרגיש, זה לא כל כך נורא, הוא עשה לי פעם, זה כן מגיע לו, זה לא מגיע לו, זה הקרמה שלו, זה הקרמה שלי. כל מיני דברים כאלה שאנחנו פשוט לא מתעסקים בהם, באימסה. דרך העיסוק בצד השני, אנחנו הרבה פעמים מנסים לעשות לעצמנו הנחה. כן? בעצם זה בסדר שפגעתי. וזה כאילו, זה עוולה על עוולה, כי אנחנו בעצם לא יודעים איך להתמודד עם זה שפגענו, בלי לפגוע בעצמנו, אשמה, גינוי, שיפוט. אז כל הנתיב הזה, יש לנו הרבה מאוד דרכים שבהם אנחנו מאכילים אותו. אז אחת מהדרכים האלה היא להתעסק בצד השני. במקום להתמודד עם זה, שאולי אני לא יודעת איך להתאבל על זה שפגעתי, בלי להאשים, לגנות או לשפוט את עצמי. וזה נתיב שחשוב מאוד לפתח אותו. כי אנחנו פוגעים לפעמים. וכשאנחנו פוגעים, אנחנו רוצים להיות עם זה. כן, להיות עם הדבר הזה, לתת לזה כבוד, לתת על זה את הדעת, ופשוט להתאבל על זה. כן? ולחגוג את החיים שניתנו לנו, בזכות זה. ולעשות שימוש יפה ומדהים ומעשיר בחיים האלה שניתנו לנו על חשבון תנועה של מישהו אחר. דיברנו על זה בפעם הקודמת. אז העיסוק בצד השני הרבה פעמים שולל מאיתנו את היכולת באמת להתמיר את הפגיעה שפגענו לחגיגת החיים. אוקיי? כי זה שני הקצוות של הדבר הזה. אם אני מבינה שהרגע הזה של החיים שלי ניתן לי במתנה על חשבון תנועה טבעית של פרט אחר, אני אחשוב טוב טוב מה אני אעשה עם הרגע הזה. נכון? איך אני מצדיקה, לא במובן של צדק, אבל איך אני הופכת את ההקרבה הזו של הפרט שנתן את החיים שלו בשבילי להקרבה שהיא ראויה באיזושהי צורה, כן, כמיטב יכולתי, כמה שאני יכולה לקחת על זה אחריות. אז אנחנו אף פעם לא מתעסקים בצד השני. זה פשוט משהו שאנחנו רוצים לעקור אותו מהשיח הפנימי שלנו, וזה מאוד מאוד קשה, כי אנחנו הולכים לשם מאוד בקלות, אבל ברגע שאנחנו מתחילים להתעסק בצד השני, הפגיעה מתחילה. כלומר, אנחנו לא יכולים להימנע בפגיעה אם אנחנו מנסים כל הזמן לנחש מה מגיע או לא מגיע. ובהקשר הזה, רק כזה לתפור את הנקודה הזו, אז לזכור שגם המצבים המיטיבים שאנחנו מטפחים, וגם המצבי תודעה השליליים והקשים והפוגעים, אף אחד מהם לא באמת ניתן כמתנה לצד השני. אוקיי? כשאני בחמלה, זה לא איזושהי מתנה שאני נותנת לאנשים, או לפליטים, או לילדים, או לבעלי החיים. כן, החמלה היא מתנה לעצמי. והשנאה, הקנאה, השיפוט, האשמה, ההכללה, כל הדברים האלה, שאני כאילו נותנת אותם כמתנה מאוד יפה לאנשים אחרים, זה מתנה לעצמי. אוקיי? אז אנחנו כל הזמן רוצים להפוך את הכיוון של ההתבוננות פנימה. וזה איזשהו מצפן מאוד מאוד יעיל. כן? לא להסתכל על מה קורה בחוץ, מה התגובה בחוץ, אלא פשוט לראות שאם אני מבחינתי פעלתי מתוך מניע שפוגע בי, מתוך מניע של השתוקקות ודחייה, ואני מחוברת לזה, גם אם הצד השני ממש לא מספיק רגיש כדי להבין שעשיתי פעולה כזו, אני סובלת. אז זאת אולי הנקודה הכי חשובה בנוגע להאימסה. הכל הזמן הפניית מבט הזאת פנימה, וזה באמת השיעור שהיימות באופן כללי מנסות לתת לנו. כן? כל הזמן לראות את ההדהוד הזה בין האדם לבין העולם דרך פעולה, כמשהו שמשקף בסופו של דבר לאדם את עצמו. כי זאת בעצם הסיבה היחידה שהיוגה בכלל מתעניינת בדבר הזה. אוקיי? כי המסורת של היוגה לא מדברת על בואו נייצר עולם ללא פגיעה, בואו נייצר עולם ללא אלימות. המסורת של היוגה מדברת על ללטש את התודעה. כן? ללטש את העולם הפנימי של האדם. אז בהקשר הזה, הממשק הזה שיש לנו כל הזמן החוצה, דרך פעולה הוא מראה מאוד מאוד יעילה וחזקה למה יש לי ללטש. כן, על... באיזה מובן? נכון, נכון, לגמרי. זה מין, כאילו, מנטרה מאוד פשוטה שאפשר להשתמש בה כדי לזכור את זה. נכון. שאלות על זה? לפני שנמשיך בקצת זמן עוד שיש לנו לסאטיה? או תגובות, או תהיות, או כל דבר? אוקיי. אז אני אגיד קצת על סאטיה. מן הסתם נמשיך עם זה בפעם הבאה. אז סאטיה, מילולית זה אמת, וסאטיה היא בעצם המשך ישיר של ההימסה. כמו שאמרנו, כל הימות בעצם, במידה רבה, הם דוגמאות ספציפיות של ההימסה. אז סאטיה מדברת על אמת. שמה זה אמת? אז אמת זה איזשהו תאום או טוען מאוד עמוק בין המחשבות שלנו, למילים שלנו, למציאות שאנחנו מתארים. כן, או למציאות שאליה אנחנו מתייחסים באמצעות המחשבות ובאמצעות המילים. עכשיו, כבר כאן אנחנו רואים שיש לנו משהו שהוא עמוק לאין שיעור מלהגיד אמת. או להגיד שקר. כי אנחנו מדברים על התאום הזה, כן, על האופן שבו אני יכולה לראות את המציאות נכוחה, קודם כל. נכון, אם אני רוצה לחשוב עליה ולדבר עליה, דיבור שמתואם, כן, שמתואם למציאות כפי שהיא. אז שוב אנחנו רואים כאן את המקום הזה של התרגול, כן, את המקום הזה של טיפוח ראייה שהיא יותר בהירה, יותר רחבה, עם פחות פילטר של אני, שלי, עצמי, השתוקקות ודחייה, כן, משהו שהוא יותר רחב ורב מימדי, כבר בהתחלה של הדבר הזה. ובהקשר, אז אין לנו אובייקטיביות אף פעם, אבל יש לנו את הפילטר שלנו, שהוא תמיד סובייקטיבי, ואנחנו רוצים להפוך אותו לכמה שיותר נקי. אוקיי, זה תמיד הפילטר שלנו, תמיד. אין דבר כזה מציאות אובייקטיבית, בטח לא ביוגה, בטח לא בבודהיזם. אבל השאלה היא, איך הפילטר שאני מסתכלת, אם אני מסתכלת על המציאות, שוב, וזה תמיד ההשתוקקות דחייה, זה כל הזמן חוזר, דרך פילטר של השתוקקות דחייה, השתוקקות דחייה, השתוקקות דחייה. כך אני חושבת, כך אני תופסת, כך אני מדברת, וזה מה שאני מעבירה הלאה. אוקיי, אז זה הרעיון. עכשיו, בהקשר של סאטיה, אנחנו לוקחים את הבהירות הזו, כן, את הבהירות שעליה מושתתת אי פגיעה, למקום של דיבור ותקשורת. עכשיו, יש על זה המון 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 מה להגיד, אז אני אגיד על זה קצת, כי יש לנו אולי דקה. אז קודם כל, חשוב להגיד משהו ששוב, הוא כאילו ברור לנו, אבל הוא לא לגמרי ברור לנו, שאנחנו מדברים כלפי חוץ, כמו שאנחנו מדברים כלפי פנים. Okay? אנחנו לא יכולים להתייחס החוצה בצורה שהיא באמת שונה מהותית מאיך שאנחנו מתייחסים פנים. אז זה עוד פעם ההיפוך כיוון הזה, שהדבר שהכי מעניין אותנו לעבוד עליו בסאטיה זה הדיבור הפנימי. איך אני מדברת לעצמי, איך אני מתייחסת לעצמי, איך אני מתנהגת לעצמי כשאני טועה, איך אני מתנהגת לעצמי כשאני מצליחה, מתוך ההבנה שאין לנו יכולת, זה מתקשר גם למה שאמרת, אין לנו יכולת באמת להקרין החוצה משהו שהוא שונה מהותית. מהנתיבי תקשורת שאנחנו מכירים אצלנו בפנים. כשאנחנו מנסים לעשות את זה, זה מפחיד. זה קריפי, זה לא נעים. נכון? אנחנו מכירים את זה. כלומר, אנשים שיש להם ביקורת פנימית מאוד 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 חזקה, שזה כולנו, הניסיון להיות באיזשהו מתק שפתיים חיצוני, הוא רוב הזמן לא אמין. כלומר, הוא אף פעם לא אמין, לפעמים הוא מתקבל, כי בדרך, הרבה פעמים יש לנו קשר כזה של מפיונרים, נכון? אני לא אצביע על זה שאתה מדבר כלפי חוץ יפה וכלפי פנים מזעזע, אתה לא תצביע על זה שאני עושה את זה, ונמשיך לעבוד סביב הדבר הזה. אז הרבה פעמים זה מתקבל, זה עובר, המתק שפתיים החיצוני הזה, אבל זה לא אמין. ומעבר לזה שזה לא אמין, וזה הרבה פעמים גם לא נעים וקריפי, כמו שאמרתי, זה לא משרת את המטרה שלנו. נכון, אם אנחנו מסתכלים על סאטיה כאיזשהו ביטוי עמוק של תאום בין נקודת המבט שלי על המציאות לבין המציאות כפי שהיא, על המקום הזה של כמה שאפשר לנקות את הפילטר הזה, שדרכו אני קודם כל רואה את המציאות, לפני שאני יכולה לדבר אותה בצורה שהיא נאמנה אליה כפי שהיא, אז הפרפורמנס החיצוני הזה של נועם ונחמדות ודיבור שהוא כזה חלש ועדין ונעים, הוא רק מכסה. כן, הוא רק מכסה, והוא רק שומר על הדפוסים שלנו. כן, וזה טריק מאוד מאוד יפה של האגו. כן, כדי להגן עלינו להצטרך להשתנות או להצטרך לעבוד על הדבר הזה. אז זאת הנקודה הממש בסיסית שעליה אנחנו מבססים את סאטיה, ומתוכה אנחנו נבנה בפעם הבאה כל מיני משמעויות פרקטיות של הדבר הזה, איך הדבר הזה מתבטא שוב בעיקר בתקשורת, שזאת הנקודה המרכזית שסאטיה באה לשים עליה זרקור, ונראה לי שנסיים עם זה להיום. יש שאלות או משהו שצריך עכשיו עוד להגיד? יופי, אז תודה. סוף שבוע טוב, שבת שלום, ונתראה.